חנוכה שמח וערב טוב לכולם. אנחנו כמו שעשינו בשיעורים הקודמים, לפני שנתחיל ללמוד מתוך כללי החינוך והדרכה את הפרק הבא, ובעזרת השם היום אנחנו נלמד את התנאי הראשון מבין התנאים שקשורים לחינוך. תמיד אנחנו מפתחים בעניין רעיון חינוכי שבנוי על תורתו של הרבי. מטבע הדברים כל הרעיונות שאנחנו מדברים ובסופו של דבר נמצאים גם בכללי החינוך והדרכה בהמשך בצורה כזו בצורה אחרת, אבל אנחנו תמיד ניקח גם דברים שהם נוגעים למעשה, מה שנקרא, כמעט בחיי היום יום עם הילדים, ונראה מה נכון לעשות. היום נדבר על גישה כללית, במיוחד אחרי שבשיעור הקודם הזכרנו כמה וכמה פעמים את הנושא של לעודד את הילד, ודיברנו על לעודד אותו גם עם פרסים וגם עם דברים כאלה ואחרים. אחר כך נשאלה שאלה מה עם עונשים. היום לא נדבר איזה עונשים אפשר לתת ואיזה לא ואם בכלל, ואיזה פרסים לתת ואיזה לא ואם בכלל. נדבר בכלל על העניין הזה ככלל, האם זה בכלל דבר נכון או לא נכון. הרי הזכרנו בלשון הרמב״ם שיש מקום לדבר, אבל נדבר על העניין הזה מה הפלוס שלו ביחד עם זה, מה המגרעות שלו ומה הגישה הנכונה בעניין הזה. נפתח קודם כל ונראה, יש לפניכם את הצילום מתוך שיחה של הרבי, שיחה אחת אתם רואים שכתוב שם את התאריך, זה נאמר בעשרה בטבת תשנ"ב. השיחה השנייה נאמר בשבת מברכים חודש אלול תשמ"ד כמדומני. בשניהם כתוב את אותו רעיון, קודם נקרא את לשונו של הרבי, אחר כך קצת לפתח את זה. השיחה של שבת פרשת ראי, שבת מברכים החודש אלול, היום מדבר שם על הפסוק שכתוב, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. הרבי מדייק כל מילה, העניין הזה מופיע כבר בשיחות של הרבי כמה פעמים, הרבי מדייק בכל מילה בפסוק, ולוקח מזה הוראה בחיי היום יום, בחינוך ילדים, שזה נוגע אלינו, שהרבי מזכיר את זה גם בשיחה. ואנחנו ניקח את המילה שהרבי מדבר עליה, שזה יהיה ראי אנוכי נותן לפניכם, שזה יהיה באופן פנימי. נראה את לשונו של הרבי בקטע המודגש. ובפשטות, אולי נקרא קטע אחד קודם להשלמת העניין. וכן הוא גם בנוגע לעבודתו ופעולתו של יהודי עם הזולת, בהפצת התורה והיהדות, שאין להסתפק בפעולה חד פעמית, אלא יש לעשות זאת באופן דכל הנותן בעין יפה נותן. מה הפירוש? שאנחנו נותנים למישהו אחר הנהגה טובה, ניתן לו את זה בעין יפה. מה זאת אומרת? ולהשתדל שעניין זה יחדור באופן פנימי. וזה הרבה מדגיש מהמילה לפניכם. ואז אומר הרבה הוא בפשטות. מה זה נקרא שזה יהיה באופן פנימי? מה, יש לנו איזה מכשיר רנטגן ולבדוק כל דבר אם זה פנימי או לא פנימי? איך נדע? או בעצם מה המטרה שלנו כשאנחנו באים להדריך או לחנך את הילד? כאשר פועל על יהודי לקיים מצוות תפילין, לדוגמה, הרי מביא דווקא את דוגמה של תפילין, כמו שאומר בסוגריים, שהרי הוקשה כל התורה כולה לתפילין. הרי פעולה זו צריכה להיות באופן שהעניין בהנחת תפילין יחדור בפנימיותו של הזולת. מה זאת אומרת? באותיות פשוטות. כך שגם מחר ומחרתיים, וכל הימים שלאחרי זה, יניח תפילין בעצמו, ושוב לא יזקוק שיעוררו אותו על עניין זה. פרשנו זו פעם אחת, אנחנו את תפילין עם היהודי, אבל הכנסנו לו כזה חשק וכזה כיף וכזה חיות וכזו עוצמה, ומחר הוא לבד יבוא לחפש איפה החבדניק שמניח תפילין פה, או איפה נמצא התפילין ש... כי הכנסנו לו את העניין שזה יהפוך להיות שלו, ולא רק כי כרגע תפסנו אותו והוא עשה את זה, ואנחנו עשינו וי, קיימנו כך וכך יהודים שהניחו תפילין. ואז הרב אומר, עובר מיד לחינוך הילדים. ועל דרך זה בנוגע לעניין החינוך במצוות, לפני בר מצווה ובת מצווה. כשמחנכים ילד קטן, החינוך צריך להיות באופן שלא רק, עוד מעט נפתח את זה יותר, לא רק פעלנו עליו עכשיו, כאן ועכשיו, שהוא יגיד ברכה, קיים מצווה, שם צדקה וכן הלאה, אלא שנצליח לעשות את זה, שגם כשאנחנו לא נמצאים, וגם כשאנחנו לא רואים, וגם כשהוא לבד, וגם כשהוא לא, בכלל לא עוררנו אותו על כלום, הוא ימשיך וירצה לפחות, ויהיה לו כיף להמשיך לקיים את הדברים. אותו רעיון אומר הרבי בשיחה שיש בהמשך, מתשנ"ב, בעשרה בטבת, ממש שם הרבי אומר את זה בצורה הרבה יותר ברורה ומפורשת, בסעיף י' שם בשיחה, כתוב כך: על פי זה מובן גם הלימוד וההוראה והנתינת כוח שלוקחים מפרשת ויחי בנוגע למעשה בפועל. הרי משתמש בלשון זרו בחיים. מה הוא בחיים? אף זרו בחיים. מה הכוונה? תוספת חיזוק במחשבה, דיבור ומעשה שלו, ותוקף נצחי בעזריה דענייני התורה והמצוות. זאת אומרת שאנחנו נצליח, שאנחנו זורים מצוות אצל הזולת, שיהיה לזה נצחיות, שיהיה לזה פירות, שיהיה לזה המשך, שמביאה תכף ומיד הצמיחה דגאולה. הרב מפרט, הוא לא משאיר את זה באותיות כלליות. בנוגע לפעולה בזרו, כשאנחנו רוצים לפעול על הילדים שלנו, תוספת חיזוק בחינוך הבנים והבנות, שניקח הוראה מפרשת ויחי להתחזק בעניין הזה של חינוך הילדים, כולל גם ושיננתם לבניך אלו התלמידים, אבל אנחנו כרגע מדגישים בעיקר הילדים, בתוקף נצחי. מה זאת אומרת? שהולך ונמשך גם כשנפסקת פעולת האב והרב והמחנך. למה האב או המחנך הפסיק? בגלל שממשיך להתעסק בעניינים אחרים לאורך ימים ושנים טובות. הוא מאוד עסוק, הוא אבא, אמא עסוקים בהרבה דברים אחרים, ולא כל הזמן יכולים להיות מול הילד. אבל מצליחים שמה שהכנסנו להם ימשיך גם כשאנחנו לא נמצאים לידם, כיוון שפעולת החינוך נעשתה באופן של זריעה, שכוללת ומביאה בפועל המשך הצמיחה דזרו וזרע זרו עד סוף כל הדורות. זה נקרא זרו בחיים, שבזה ניכר תוקף הנצחיות דחיי המחנך ובחיים. המחנך ממשיך בעצם לפעול על המחונך גם שהוא בעצם לא צמוד אליו, לא נמצא לידו. יש לנו פה שתי השיחות האלה, זה רק אפשר לומר דוגמית מתוך ריבוי ביטויים דומים של הרב בכל מיני הזדמנויות, שהרב בעצם אומר לנו איך עלינו לחנך את הילדים, מה אנחנו צריכים לדאוג, שזה לא יהיה פעולה חד פעמית אלא פעולה נצחית. שאלה, איך עושים את הדבר הזה? איך מגיעים לזה? מי בעצם יגרום לזה? זה אנחנו. אנחנו יכולים בעצם בכל דרך איך אנחנו משפיעים על הילדים, או לגרום שזה יהיה חד פעמי, או לגרום שזה יהיה פעולה נמשכת. איך עושים את זה? אז באופן כללי אפשר לומר שזה הבדל בין פעולה חינוכית לפעולה טכנית שהיא חיצונית. רוב רובם של ההתעסקויות שלנו בדרך כלל זה עם פעולות חיצוניות טכניות. מאוד מעט אנחנו מתעסקים באמת עם חינוך. וכל המטרה שלנו שאנחנו כרגע שמים לב לראות איך להיות מחנכים ולא להיות טכניים. כי בדור שלנו אנחנו כל הזמן, כל דבר רוצים לראות אותו מוכן, עכשיו. אנחנו רוצים תוצאות, רוצים מיד לראות את העניין גמור ומושלם. וזה בעצם מה שמניע אותנו, לצערנו, בהרבה מקרים. אם נגיד זה בצורה בוטה ובצורה, כמו שאומרים, הפנים הנכונות של הדברים, בהרבה מקרים חשוב לנו מאוד שהילד שלנו יתנהג כמו שצריך, כדי שבקהילה הוא יראה ילד חסידי וטוב, כדי שהשכנים יגידו וואו איזה ילדים יש לך, כדי שלנו יהיה הרגשה טובה, הנה ילדים שלנו הולכים בדרך כזו או אחרת. ולא תמיד אנחנו באמת חושבים שאנחנו באמת רוצים שהילד יהיה כמו שצריך. מה אכפת לי מה יגידו, מה לא יגידו? מה נפקמינה אם אני כן חושב ככה או לא כך חושב ככה? אם המחשבה היא באמת מה, איך אני מחנך את הילד ואיך אני באמת רוצה את הטובה שלו, אז אני תמיד אשקול לגופו של עניין מה מתאים לו, מה ראוי לו, מה אכפת לי מה יגידו, מה לא יגידו. אני שקלתי מה נכון כרגע לעשות ביחס להתקדמות שלו בחיים. אולי נגיד זה במשפט אחר, הקדוש ברוך הוא לאו דווקא שרוצה הצלחות כמו שהוא רוצה השקעות. הוא רוצה עבודה, הוא רוצה לראות שאנחנו, כמו ש כך עוד דוגמה ואז נחזור, כשנותנים ציונים בדרך כלל בכיתות מבחן, אז המבחן בדרך כלל ברוב רובם של המקרים, חוץ ממקומות באמת שהם מקומות בתי חינוך אמיתיים, בדרך כלל נותנים את הציון על התוצאות של הידע שיצא בדף, אבל לאו דווקא שהציון ממצא את ההשקעה של הילד. יכול להיות ילד מסוים שהוא השקיע עולם ומלוא ומגיע לו 100, למרות שבציון, במידע, אולי מגיע לו 30. ולפעמים יכול להיות הפוך, ילד שהוציא את 100 כי זה פשוט נוזל לו מהשרבול, אבל הוא לא השקיע כלום, הוא לא עבד על עצמו כלום, בעצם מגיע לו 30 ולא 100. אבל מה לעשות, בדרך כלל אנחנו נותנים ציונים לפי ההישגים על הנייר, וזה ככה זה עובד, מסיבה מוצדקת או לא, זה העובדה. אבל בבית, מבחינת החינוך, אנחנו לא צריכים לראות. אנחנו רוצים תוצאות, רוצים שהילד יגיע חיצונית, הוא יהיה מסודר, הוא יהיה טוב, הוא יהיה נראה טוב, נראה יפה. כולם רואים עליו שהוא מתפלל ולומד, חיצונית זה נראה טוב. בדרך כלל כך אנחנו זורמים. בפעולה הזו אנחנו לא מחנכים. מה אנחנו עושים? פעולה טכנית כאן ועכשיו. האם הילד הזה יעשה את זה עם חשק, עם כיף, עם חיות? לאו דווקא. בדרך כלל, וזה עוד נקודה וזה קשור לאותו עניין, איך אנחנו משיגים תוצאות של כאן ועכשיו? בדרך כלל עם או נשים או פרסים או משמעת ברזל בבית. כל שלושת הדברים הללו, לפעמים אין ברירה, חייבים להשתמש בזה, אבל צריך לדעת שעוד מעט נרחיב בזה יותר. כל אחד משלושת אלה, אם רק עושים אותם, לא הועלנו, הזקנו. כי גרמנו לילד בעצם לא להפנים את מה שהוא עושה, גרמנו לו לעשות את זה בגלל הגירויים שכרגע גרמו לו לעשות, כי כרגע יענישו אותו, או כרגע יפצו אותו, ישלמו לו, או בגלל שנמצאים בתוך איזה משטר חזק ומאוד קשה לו לברוח מזה. אבל כשישתחרר הרצועה, או לא יהיה לו את הפרס הנוכחי, או את העונש המיידי, נשאיר אותו לבד. מה לו ולדבר הזה? איזה עניין יש לו בזה? עכשיו נפרט יותר. כשמדובר על מצב של עונש, לדוגמה, אם אנחנו נותנים, זה הרבה יותר קל להבין, כשנותנים לילד עונש על אי קיום של משהו מסוים, הענשנו אותו, לא עשית כך וכך, תקבל עונש. קודם כל, מה זה נקרא עונש? עונש זה לא חייב להיות שנתנתי לו סתירה, שמת אותו בפינה, או אמרת לו שיכתוב כך וכך דברים. עונש יכול להיות גם פנים חמורות סבר, זה גם עונש. עונש זה אי נעימות. אי נעימות, מה זה משנה באיזה צורה? אי נעימות שגרמה לו התקבצות ומרמור, זה עונש. בכל צורה שלא נעשה זה נקרא עונש. אם הילד עשה את זה בגלל סיבה כזו של עונש, והצלחנו לפעול עליו עוד הפעם להגיד ברכה, כי אם לא, מה אמרת ברכה? אחרת תקבל איזה צביטה, או לא התפללת טוב. הצלחנו טכנית להפעיל אותו, יום יום הוא מתפלל, יום יום הוא לומד, יום יום הוא אומר ברכה. למה? בגלל שהוא פשוט פוחד מההתייחסות שלנו. עונש בצורה דרסטית או עונש בצורה לא משנה איזה, זה עונש. מה החיסרון של זה? א', החיסרון כמו שאמרנו קודם, זה טכני. כרגע, כאן ועכשיו הוא עושה, נגמר ברגע שהאימא והאבא לא בבית והוא עם עצמו, מה יש לו עם הברכה? מה הסיבה שהוא יברך? עוד מעט נראה מה הפתרון, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. יש מושג שנקרא התניה. מה זה התניה? שאנחנו נתקלים במאורע שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, ביחד עם גירוי צמוד לאותו מאורע. אז במשך הזמן אנחנו כבר לבד מבינים שכשזה נמצא, השני נמצא לידו וממשיך הלאה. דוגמה ששמעתי פעם, כשרוצים לאלף בעלי חיים, הרי בדרך כלל האילוף הולך עם תרגולת במשך הרבה זמן, שבכל מיני צורות, שמתי שמשמיעים להם מוזיקה מסוימת, אז הם מקבלים, אז הם צריכים לעשות פעולה מסוימת, או להפך. או למשל, דוגמה שפעם שמעתי, שהיו פעם אנשים שהיו באים עם דוב לכיכר העיר, קשור כמובן, שהוא לא ישתולל ויתרוף מישהו, והבן אדם היה עומד עם חליל או עם תוף, והיה מתופף או שר, והדוב היה פשוט רוקד לצלילי החליל, וזה היה משהו מדהים. אנשים היו זורקים מטבעות על המחזה הנפלא. איך הגיע למצב שהצליחו לפעול על הדוב לרקוד לצלילי החליל? מאיפה הדוב? ופשוט, אז מה הם היו עושים? כשהדוב היה ממש קטן, בתור גור קטן, היו שמים אותו בכלוב סגור, ועל הקרקע היו גחלים לוחשות, והדוב פשוט כאב לו מרוב הגחלים שהיו למטה, אז הוא פשוט קפץ מכאבים. תוך כדי שהוא קופץ מכאבים, ברקע יש תלילי החליל, שהם כל הזמן, ככה חזרו על עצמם יום, 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 עד שהדוב הזה יתרגל שמתי שיש תלילי חליל, אז הוא מרגיש כאב. הוא פשוט הרגיש כאב. למרות שכבר לא היו גחלים, אבל במוח זה כבר עבד ככה, וככה זה תרגולת מאוד מאוד אכזרית, אבל זה מה שהם היו עושים. האמת היא, והזכרתי את זה בשיעור קודם בקיצור, שלפעמים אנחנו עושים בדיוק אותו הדבר. אם הילד כל הזמן מקיים מצווה, וזה מלווה אצלו עם אי-נעימות, עם גערה, עם הערה פוגעת, או הדוגמה שהזכרנו בשיעור קודם, אם כל פעם שהוא בא לבית כנסת, אז זה מלווה עם זיכרון מר, שזה היה מלווה עם איזו סתירה או גערה או לא יודע מה, אז אנחנו חרטנו לו במוח שכל פעם שהוא יראה את הבית כנסת, מיד יעלה לו בחילה ותחושה לא טובה, כי המקום הזה תמיד התלווה אצלו בילדות עם בעיות. זה בעצם יוצר מצב שאנחנו אמנם דאגנו במשך כמה שנים לפעולה טכנית יומיומית, חינוך, להפך, קלקלנו אותו. הוא יתרחק מזה ויברח מזה ולא יוצא לראות את זה אפילו. למרות שבמשך כמה וכמה שנים הוא עשה את זה. ואם יבוא השואל וישאל, יש הרי אמרה שאומרים אותה, אמרה מפורסמת, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואדם שעושה דבר הרבה פעמים, אז הוא לכאורה ירצה להמשיך את זה, אבל האמרה הזו חסר להבנה אחת. זה בתנאי שהבן אדם עושה את הפעולה עם רצון. הוא עושה את זה עם רצון, אז אחרי שהוא עושה את זה הרבה פעמים, הוא ימשיך ויואב את זה. אבל אם הוא עושה את זה בלי רצון, זה לא יעזור, גם הוא יעשה את זה 1,000 פעמים, והדוגמה הכי הוכחה מוחשית, ניקח אסיר, נכניס אותו לבית סוהר במשך 20 שנה. ב-20 שנה בבית סוהר הוא התנהג למופת, הוא אף פעם לא לקח, לא גנב, לא אכל לו מנומס, כי כל הזמן היו הסוהרים ושמרו. 20 שנה הוא התנהג למופת, מה יקרה אחרי 20 שנה כשהוא יצא החוצה? הוא יחזור להיות אותו עבריין כמו קודם, אולי יותר גרוע. מה קרה? אבל איפה אחרי הפעולות נמשכים הלבבות? כבר 20 שנה עושה את זה, אבל 20 שנה הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא עושה את זה כי אנחנו מכריחים אותו לעשות את זה. ברגע שנשחרר את הרצועה, הוא יחזור להיות עבריין כמו קודם, עוד יותר מאשר קודם. אם אנחנו רוצים שאחרי הפעולות יימשכו הלבבות, אנחנו צריכים לתת לו רצון לעשות את זה, ולא אי-נעימות, שזה עונש. עכשיו, האמת היא שאפילו פרס או שכר הוא גם בעייתי לכאורה, מאותו מידה. כי כל הזמן, זה כמו ששאלו פה פעם קודמת, אנחנו ממסחרים את היהדות. וכל דבר שהוא יעשה, הוא יגיד לו, אז מה אני מקבל בשביל זה? ואם נפסיק לתת לו, לכאורה הוא יפסיק לעשות. אז שוב, זה אותה בעיה. עונש זה בעיה, שכר זה בעיה. אז מה קורה פה? אז איך יוצאים מהפלונטר הזה? ומצד שני, לפעמים אין ברירה. לפעמים אין ברירה. לפעמים אנחנו חייבים לעשות כל מיני פעולות, שהן לכאורה פעולות של עונש כזה או אחר, למרות שצריך להגיע למינימום, או שכר, והנזק הוא ממשי. מה הפתרון? הפתרון הוא שבכל פעם שנתנו עונש, חס ושלום, במינימום האפשרי. וגם כל פעם שנתנו שכר, צריך לדעת שהפעולה הזו עצמה היא מזיקה. אין ברירה, עשיתי את זה, ואני חייב אחרי זה לרפד את זה עם עבודה חינוכית. תן דוגמה ממשית. למשל, אנחנו ישבנו עם הילד או בכיתה, או לא משנה באיזה צורה, ואמרנו, התפללת יפה, אני נותן לו, הצלחתי לו מראש, אני נותן לו משהו. א', כיצד טובה, כשנותנים לו משהו, כדאי להגיד תוך כדי, טוב, נו, שיהיה משהו לנפש הבהמית. אני נותנתי לו, אבל אני אומר לו, טוב, שהנפש הבהמית גם תהנה. מה הרווחתי בזה שאני אומר את זה? שבעצם בסגנון של ההתניה שדיברנו קודם, נחרט לו כל הזמן בראש שבעצם הנפש הבהמית צריכה את זה, אבל יש כאן עוד נפש אלוקית שהיא לא צריכה את זה, זה א'. יותר מזה, נגיד שהוא נהנה מה... נתתי לו איזה ארטיק, נתתי לו גלידה, נתתי לו עוגה, נתתי לו כמה שקלים, לא משנה מה. עבר שבוע, שבועיים, או יומיים או שעתיים, לא משנה. אני יכול ככה לפתח עם הילד שיחה, סתם שיחת חולין של שנייה, ואומר לו, מה נשאר מהמעשה הטוב שעשינו? הגלידה נשארה לך? הארטיק נשאר? השקל נשאר? מה? מגיעים למסקנה שבעצם לא. גלידה, הוא אכל אותה, הארטיק נהיה... אבל המצווה שהתחברנו עם הקדוש ברוך הוא, תדע, זה נשאר עד עכשיו. כתוב בחסידות שמצוות שיהודי מקיים זה דבר נצחי. כתוב בתניה, אפשר להראות לו, כתוב שמצווה זה דבר נצחי. אז תדע לך שהמצווה היא נצחית, היא עד עכשיו עומדת וקיימת. מה עשינו? לקחנו את הפעולה שעשינו טכנית וריפדנו אותה עם חינוך. ריפדנו אותה אחרי זמן שבעצם מה הוא ייקר ומה הוא ירגיש, שמה באמת נצחי, מה באמת אמיתי, מה באמת דבר קיים. לא השקל שהוא קיבל או הארטיק, למרות שהוא אוהב את זה והוא יוצא לקבל את זה שוב. תוך כדי הוא מבין שזה לנפש הבאמית. אחרי זמן הוא מבין שהנשמה היא נצחית והמצווה היא נצחית. מה בעצם גרמנו? שהוא יפנים שלעשות דבר טוב זה דבר טוב כשלעצמו, בלי קשר לפרס שהוא קיבל או לא קיבל. זה נקרא, מה שהרב כותב פה בשיחה, אנחנו צריכים לעשות איתו מעשה טוב, שגם כשאנחנו לא נהיה בשטח, אז מה איש אם הוא לא קיבל כרגע ממתק? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המצווה, והיוקר של המצווה, והחיות של המצווה. ככל שנעשה סביב המצווה יוקר אמיתי, לא מעושה, אלא אמיתי, זה יתקן את הקלקול המעולץ של הפרס, ובוודאי את הקלקול של העונש, שהעונש הוא בכלל דבר מושלל. אבל אם כבר הענשנו ושם נשאר לו מרמור, צריך לחכות שהמרמור ייגמר, צריך לראות איך אפשר לרפד את זה, איך אפשר למלא את זה, איך אפשר לעשות את זה טוב יותר. זה בעצם הדבר ההכרחי. מה יוצא אם כך? נסכם את הדברים, שאם רוצים לעשות כמו שהרב אמר, לחנך באופן שזה יהיה פנימי, צריך להשתדל שזה לא יהיה חס ושלום טכני, שזה לא יהיה כאן ועכשיו. כל מה שאנחנו עושים, לראות איך אפשר שזה יהיה תמידי ונצחי. וצריך לזכור, כמו שאמרנו, עונש או פרס בעצם כשלעצמו מקלקל. כשאין ברירה עושים את זה, אבל צריך בעצם גם הרמב"ם כותב את זה. לעולם ילמד אדם שלא על מנת לקבל פרס, אבל מה בעצם המטרה? מה בעצם היעד? לעולם ילמד אדם שלא, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. וזה עצמו אנחנו אומרים שזה לא עניין, זה לא יעד, זה לא מטרה, זה אמצעי. אז כל הזמן צריך לדאוג להגיע למסקנה, למטרה. זה בעצם הרעיון שבנוי על פי ההדרכה שהרב נותן לנו בחינוך, וזה נוגע ממש ליום יום. איך אנחנו בידיים שלנו, או שנקרב אותם או שחלילה נקלקל אותם. ואפילו בצורה, שמעתי מהאנשים שמתעסקים עם זה, חלילה כאלה שמגיע, והיום אנחנו מכירים, זה מכה לצערנו רחבה, שמגיעים לגיל מסוים ומבתים לכאורה הכי טובים, ופשוט פורקים את כל העניינים ובורחים, ואנשים לא מבינים איך הדבר הזה קורה ולמה זה קורה. בסופו של דבר מתברר שבמשך כל השנים שהוא היה בבית לא חינכו אותו, עשו לו השקעה על מעשים טכניים כל הזמן. ברגע שהדבר הטכני הזה נגמר, אז למה שהוא ימשיך לעשות את זה? לא הצליחו להחדיר לו את החיות האמיתית, את ההפנמה, כמו שדיברנו קודם. וזה, לכן צריך לתת את הדעת, במיוחד מגיל קטנות, להכניס כל הזמן חיות פנימית בדבר, ולא רק את הצד הטכני של העניין. ואם מכניסים את זה, אז גם אם הנפש הבאמית מתגבר פה ושם אחרי זמן, אבל בסופו של דבר הוא תמיד יחזור לעניין, כי הכנסנו לו לפחות בכמות מסוימת את החיות בדבר. זה בעצם קריטי, קריטי פשוט לחיי יום יום, ובוודאי להמשך. זה לעניות דעתי הבנה בשיחה של הרב, מה נקרא חינוך, באופן שזה יישאר, כמו שהרב אמר במפורש, כמו שאבא מפסיק לדבר איתו, הוא ירצה לעשות את זה. וזה דבר גדול, פשוט אפשר לפעול על ילד קטן בגיל 5, שלבד יבוא ישאל, מה הברכה שמברכים? בלי פרס, בלי מתנה, לבד, ירצה לברך, ירצה לעשות. אפשר להגיע לזה וצריך להגיע לזה, ואז הוא ימשיך לעשות את זה, גם בלי קשר לעבודה שלנו. זה בקיצור העניין. אם יש שאלות או דברים, אז אפשר לשאול או לכתוב, תלוי מאיזה עזרה נמצאים, ואם לא, אז אנחנו נמשיך ללמד את זה. לכן אמרנו, חייבים, אין ברירה, לפעמים צריך את זה, צריך את זה. כשרואים שהוא, כמו שאומרים, מתענג ואנחנו לא עוצרים אותו, ושוחרו אוהבו מוסר. אם אנחנו לא נותנים לו את הגדרים, את הגבולות, אנחנו שונאים אותו. אבל צריך לדעת שהגדרים זה רק הגדר ששומר על הבית, זה לא הסלון והשולחן והארון ספרים. זה הגדר ששומר על הבית. ודאי, אם אני אפתח את הגדרות ולא ישמור עליו, על הילד הקטן, הוא ירוץ חליל על הכביש. אבל לא מספיק ששמתי גדר. העיקר העיקרים שנתתי לו גירויים ליהנות להיות בבית, ולא רק בגלל שמה הוא לעשות, שמו לו שער ולא יכול לברוח. צריך ליהנות להיות. עיקר העבודה זה עבודת הפנים. במיוחד יש את השיחה הידועה של הרבה בשופטים נון א', שמה המעלה של שופטייך ומה המעלה של יועצייך. ומה הרבה מדבר שם? שיועץ מעלתו יותר גדולה מהשופט. למה? כי השופט עומד מלמעלה ואומר לך, אני אמרתי וזהו, לא, אל תשאל שאלות. היועץ לעומת זאת להפך, אומר לו, אני רק מייעץ לך. בסופו של דבר כשהוא יעשה את זה, למה הוא יעשה את זה? כי הוא רצה לעשות את זה. כמו שאנחנו יודעים שהרבה היה הרבה מאוד משתמש עם הסגנון הזה שהוא מציע, לא באופן שהוא של פקודה.
אתה דיברת על תהליך הריפוד. בדרך כלל ילד שאחרי שהוא עשה מה שעשה, אנחנו רוצים לעשות את התהליך של הריפוד, בדרך כלל הוא קצר רוח, לא רוצה לשמוע בכלל. הוא גם על פניו נראה שהוא בכלל לא קולט לו שאתה אומר.
אתה מדבר על ריפוד אחרי עונש או אחרי
זה?
אז פה השאלה שלך היא שאלה מצוינת, וזה מראה שבאמת עבדנו איתו כל הזמן על הטכניק והשקענו פחות. אבל מה, אתן לך דוגמה. בדרך כלל כשאנחנו נכנסים הביתה, מתי אנחנו נדרשים להתעסק בשאלה חינוכית? ברוב רובם של המקרים. מתי נעים טלפון להתייעץ עם מישהו על עניין חינוכי, או מתי אנחנו יודעים מה לעשות ועושים משהו חינוכי לילד? מתי זה קורה? ב-99.9% מהמקרים
שקורה
משהו. זאת אומרת, קרה משהו טכני ואני רוצה לדעת מה לעשות. אנחנו צריכים להגיע למצב הפוך. אנחנו נשים הביתה והכל רגוע, הלוואי וזה יהיה, כן, אבל גם כשהכל רגוע והכל בסדר, עכשיו לנו יש היום משימה. איך אנחנו עושים פעולה חינוכית בבית? בלי קשר למה שקורה. אם כל הזמן וכל השנים אנחנו עושים רק בקשר למה שקורה, אז שוב, אז אנחנו בעצם, מי שולט בתהליך? מי מחליט?
הם.
אז הפכנו את הקערה, במקום שאנחנו נהיה מחנכים והם יהיו המחונכים, הפכנו את הקערה, הם מחליטים מתי אנחנו נדבר, הם מחליטים מה אנחנו נגיד, הם מחליטים איך אנחנו נגיד. הפכנו את הקערה, אז אנחנו צריכים קודם כל להיות מודעים שצריך לאט לאט להפוך את העניין לצד הפוך. אנחנו נהיה היוזמים ואנחנו נפעל פעולות חינוכיות בלי קשר למצב. להפך, אנחנו ניזום. אם הרגלנו את הילד במשך זמן לכיוון אחר, אז זה לא קל ביום אחד לשנות, אבל זה צריך להיות המטרה, לעבוד. אם יום אחד הצלחנו 5 דקות לעשות פעולה חינוכית בלי קשר למאורע שקרה, אלא לבד יזמנו, ביום הזה היינו מחנכים. כל שאר הימים היינו טכניים. אז מה לעשות, אנחנו כולנו 90% טכניים, אבל צריך להשתדל שה-10% חינוך שקיים, אם הוא קיים, שיתרבה, כי זה, רק על זה יתבסס בסופו של דבר הזיכרון הטוב של הילד והשינוי בחיים שלו. כי על כל השאר הפעולות שאנחנו עושים, הזיכרון שישאר לילד יהיה בדרך כלל או זיכרון מר, חלילה אם זה היה עונש, או זיכרון שכמה שילמו לי, אם היה שווה או לא היה שווה. ככל שאנחנו ניזום חינוך, אנחנו נמנע את העניין הזה הרבה יותר. לפעול פעולות חינוכיות, שאלה מה זה נקרא הריפוד, בצורה מאוד, מאוד פשוטה. כשאנחנו באים הביתה, אומרים לילד, כמה כיף לנו שאנחנו רואים אותך. בוא אני רוצה לספר לך סיפור חסידי. סתם, בלי קשר, לא בגלל שהוא עשה משהו, בוא אני אספר לך סיפור. או מה עבר עליך היום, איך היה. לבד ניזום איתו שיחה, ניתן לו תשומת לב יזומה ולא תשומת לב נגררת. זה ההגדרה. כל בית לפי עניינו וכל ילד לפי גילו, אבל הקו הכללי, אנחנו צריכים ליזום את תשומת לב שלו החיובית, לעשות מצב שיהיה לו כיף להיות איתנו. לפעמים יש מצב שצערנו לילד לא, לא כיף להיות סביב האנשים הכי קרובים אליו, כי כמו שאמרנו, עם הדובים שקופצים, הוא יודע תמיד שהוא עובר ליד אותו אחד שאמור להיות קרוב אליו, זה מלווה באיזה אי נעימות כזו או אחרת, או להפך, כל הקרבה בנויה על תן לי, ומה אתה... זה הפך להיות קשר טכני. איבדנו את הקשר הרגשי האמיתי הטבעי שצריך להיות בבית בין הורים לילדים. הקשר האמיתי הטבעי לא צריך להיות בקשר ל... להפך, יש לנו ילדים, ברוך השם, אנחנו צריכים לבוא הביתה וליזום לבד. או אם הולכים עם הילדים בדרך, הולכים איתם לבית כנסת, או מטיילים איתם, או לנצל את הזמן הזה, וזה זמן צריך לחשוב מה אנחנו עושים בדרך, מה אנחנו מדברים איתם. אנחנו יוזמים דברים שהוא יזכור תמיד, הדרך שהלכתי עם אבא לבית כנסת, זה הדבר הכי מתוק שיש. תמיד שהוא ילך ברחוב הזה, זה יהיה לו הרחוב הכי נחמד, והכי, הזיכרון הכי טוב מהרחוב הזה, כי זה היה הזדמנות הכיפית של העניין. זה נקרא פעולות חינוכיות, שאנחנו עושים כיף לילד, לא בהקשר לפעולות שהוא עשה. אוקיי, עכשיו אני חושב שכדאי לעבור, להתקדם, נלמד עוד פרק בכללי החינוך והדרכה, ובעצם אנחנו הגענו היום לא לעוד פרק, אלא לתנאי הראשון, עדיין לא מה לעשות עם הילדים, עדיין עם עצמנו. ופה אני רוצה לחדד משהו, שיהיה ברור, שימו לב, יש לכם לפניכם בצילום, גם את פרק ג' וגם את פרק ד'. פרק ג' כבר קראנו, פרק ד' נקרא היום. הכותרת של פרק ג' מאוד דומה לכותרת של פרק ד'. כמעט אותו מילה, כמעט. פרק ג' הכותרת, ביקורת האדם ביחס לעצמו והכשרתו. פרק ד', תנאי ראשון, ביקורת המחנך והמדריך ביחס לעצמו. מה ההבדל? למה צריך פעמיים? מה לא היה מובן בפרק הקודם, שדובר על ביקורת האדם ביחס לעצמו, ופה מה השתנה כאן? שימו לב, הרבי הקודם מדייק, ובמילה אחת הוא אומר את הכל. פרק ג' מדובר איך להיות בן אדם. פרק ד' מדובר איך להיות מחנך. שתי דברים שונים. פרק ג' שדיברנו, ודאי שמחנך לא יכול להיות מחנך אם הוא לא בן אדם כל. קודם כל למדנו איך להיות בן אדם. אחרי זה, מה זה מחנך? נסכם, מה בעצם למדנו בפרק הקודם? פרק הקודם, במילים פשוטות, בכמה משפטים, במילים שלנו, תדע לך שאתה במלחמה. אתה חי בעולם הזה, יש לך מלחמה. יש לך נפש יצרית עם כל מיני תאוות, ויש לך נפש אלוקית עם מטרות אלוקיות. אתה במלחמה. עצם המודעות שתדע שאתה במלחמה, כבר אתה בן אדם. אתה יודע שאתה במלחמה, אתה מתנהג כמו שצריך. והדוגמה שהוא אמר, ממי צריך הכי לפחד במלחמה? מהמרגל שנמצא אצלנו בבית, נראה כמו החבר שלנו, כאילו עוזר לנו, שנקרא גיס חמישי, והוא זה שכל הזמן מכניס לנו מקלות בגלגלים ומפיל אותנו. מה הוא אמר? מה זה הכוונה כאן? תדע לך שבמלחמה האויב הכי גדול, המספר אחד שלך, שאתה אוהב את עצמך ואתה בטוח שאתה בסדר גמור ואין לך שום בעיה, קודם כל תהיה מודע שיש לך מלחמה, נקודה. אם הצלחת בזה, קודם כל יש עם מי לדבר. אתה בן אדם, יש עם מי לדבר. אתה לא תשלה את עצמך דמיונות, אלא אתה תצליח. פרק הבא, פרק ד', זה עולם אחר לגמרי. אני אגיד בקודם המילים שלי, בקיצור, מה הולך להיות בפרק, ואז נראה מה הוא אומר כאן. פרק דל הוא אומר, עדיין אדם ביחס לעצמו. הבנתי שאני במלחמה. הבנתי שיש לי בעיה. כל אחד יש בעיה. הבנתי שיש לי חסרונות. אני אוהב את עצמי מדי ואני חושב שאני הכי חכם, הוא אמר בפרק הקודם, שיש כאלה שהם שוטה ונבער מדעת, והוא בטוח שהוא אדם המעולה. יש אדם שהוא אטום מוח, והוא בטוח שהוא משכיל. יש אחד שהוא גאה, הוא בטוח שהוא ענב. מכוער, הוא בטוח שהוא יפה תואר. אכזר, הוא בטוח שהוא בעל מידות ישרות. זה הכל דוגמאות שהוא הביא קודם. אז טוב, אז אני יודע שיש לי בעיה. נו, אני מודע לזה. נו, מה עכשיו? מחנך מסתכל על עצמו. ולמה זה כל כך חשוב איך הוא יסתכל על עצמו? כי אם הוא יסתכל על עצמו, נכון, הוא גם אחר כך יסתכל על הילד של המכון. מחנך אומר לעצמו, יש לי בעיה? אז יש לי אתגר. אז אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לי גם כוח לטפל בזה ולהיות טוב יותר אם לא היה לי את הבעיה הזו. דוגמה, דוגמה שהוא יביא בהמשך, אבל במילים שלנו נקדים כדי שיהיה יותר קל לקרוא. נגיד, באתי למישהו ונתתי לו מתנה, חצר מלאה בקוצים ודרדרים ואבנים, אדם סתם שנכנס ואומר, זה מה שנתת לי, טוב, קיבלתי את זה, מה אני אעשה עם זה? טוב, יהיה כבר, אז יהיה מונח ככה, אין לי מה לעשות עם זה, תשאיר את זה ככה מוזנח, יבוא אחרי 5 שנים, יהיו שם רק נחשים ועקרבים, כי מה הוא יעשה עם זה? תראו לעצמכם שנתנו את זה לבן אדם שיש לו משהו גנן בטבעו, או שיש לו כישרונות יצירתיים, אדם עם אמביציות ועם מרץ, תגידו, וואו, אתה תבוא עוד חודשיים, אתה תראה מה אני אעשה מהחורבה הזו. פנינה, אתה תראה איזה יופי, ובאמת הוא ישקיע ופתאום זה יהפוך להיות, יהיה לו כזה מרץ, לעשות את זה עוד יותר יפה מאילו היו נותנים לו סתם בחצר מסודרת. אז הוא אומר, טוב, מצוין, קיבלתי. נתת לי משהו מלא קוצים ודרדרים, תראה איך אני אהפוך את זה לפנינה, והוא באמת יהפוך את זה לפנינה. מה ההבדל בין שניהם? הראשון הוא בן אדם. הוא רואה את הבעיה, זה הבעיה, מה לעשות? השני הוא מחנך. יש לו נפש של מחנך. הוא רואה את הבעיה, אז הוא מיד מבין, אז מה אני צריך לעשות כאן? למה נתנו לי את הבעיה הזו? כדי שאני ידע איך אני יכול להפוך את זה לטוב, לשפר את זה. אי, זה קשה? בסדר, גם להפוך מקום עם קוצים ודרדרים זה קשה. אבל בסוף התועלת והתוצאה היא מעולה. זה הכל עדיין ביחס לעצמנו. אם נדע להסתכל ככה לעצמנו, השמחת חיים לעצמנו תחזור. כי כל אחד יודע את המגרעות שלו, אבל השאלה מה הוא עושה עם זה, או איך הוא מתייחס אליהן. אם הוא יודע שזה התפקיד שלו בחיים, וזה המעלה שלו, ושזה נשמתו ירדה, והוא יצליח, ובוודאי הוא יצליח, אם הוא יעשה את זה ביחס לעצמו, כמו שאומרים, יש עם מי לדבר, יש כבר פוטנציאל למחנך. הוא עוד לא מחנך, הוא צריך להיות, לעבור הכשרה, נראה בהמשך, הוא צריך לדעת מה לעשות תכלס בשטח, אבל יש כבר עם מי לדבר. אבל אם חסר לו את ההסתכלות על עצמו כך, הוא בכלל לא מחנך, הוא לא יכול להיות מחנך. מה אתה מתחיל? למדנו, נזכר בפרקים קודמים, שבחינוך אנחנו כל הזמן מתעסקים עם המכוער ועם המידות הרעות. איך אתה יכול להתעסק עם זה? אם אתה חסר סבלנות וחוסר האמונה שאפשר לתקן ולשנות, אתה תראה כאלה, אם רק תרצה שיעופו מהעיניים שלך ותן לי שקט. אבל אם אתה בנפש של מחנך שמסוגל לדעת שכל מגרעה היא בעצם קרש קפיצה לעלות יותר גבוה, פה יש עם מי לדבר. זה בעצם סיכום של הפרק, שעכשיו נקרא את זה מבפנים, בלשונו של הרב. זאת אומרת, תנאי ראשון, זה התנאי הראשון והכי בסיסי. כמו שאומרים, בלי זה אי אפשר להתקדם בכלל. זה א' ב'. ביקורת המחנך והמדריך ביחס לעצמו. אומר הרב ככה, כל בני אדם, בלי הבדל היחס עם מגזע אפרטים או מגזע ההמונים, זאת אומרת, לא משנה מאיזה שכבה הם מגיעים, מהשכבה העליונה או מהשכבה התחתונה. לא משנה אם הם אנשים מעולים, חכמים, מבני האצולה, או שהם אנשים שהגיעו משכונות עוני הכי ירודות ובלי שום חינוך. לא משנה, בעלי מעלה וחיסרון אימה. כל אדם יש לו גם מעלות וחיסרונות. זה עובדה, אדם לא נולד מושלם. כי הטביע הקדוש ברוך הוא בטבעי בני אדם את המעלות. למה הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם מעלות? באשר הימה משלימות האנושיות, כי אדם בלי מעלות אז חס ושלום, האנושיות מניעת יותר שלימה, יש לו מעלות, אז לכן הקדוש ברוך הוא הטביע לכל בן אדם מעלות, ואת החסרונות בשביל העבודה אשר האדם יעבוד עם עצמו, לדחותם, לעוקרם ולשרש אחריהם, ולהקנות בעצמו מהמעלות הנאותות תמורתן. אז אדם זה א', וקודם כל תבין, קיבלת חסרונות כי קיבלת תפקיד, קיבלת עבודה, נתנו לך שדה עם קוצים כדי שאתה תאבד את זה. אם לא תאבד את זה, ותשים לב כאילו זה לא, תחשוב כאילו זה לא נמצא, תעשה רק דברים טובים ולא תשים לב למה שקיים אצלך כאתגר, למה זה דומה, זה מזכיר לי את הבדיחה שבא היהודי לאיזה עיירה, ובשבת בית כנסת הוא היה בהתוועדות, והיה שם חמין טעימים, החמין היה טעים, הקישקה בכלל היה משהו יוצא מן הכלל. הוא בא לברר מי עשה את החמין, במיוחד מי עשה את הקישקה הזה, מי הכין את זה. אמרו לו, משפחה פלונית. הלך, אני חייב שתגידו לי איך עושים קישקה. הוא אמר, זה לוקחים, זה קישקה אמיתי, לוקחים את המאי של של הבהמה, וממלאים בפנים, יש קמח ותבלינים כאלה וכאלה, ונתנו לו את כל התפריט, ואז זה יוצא נפלא. קיצור, לקח את כל המרשם, הוא בא הביתה, אומר לאשתו, השבת אנחנו עושים קישקה בצונת בחמין, והוא קנה את המי של הבהמה והכניס בדיוק את כל התבלינים שהוא אמר, הכל שמו בחמין, סקרו את הסיר, למחרת שבת בבוקר אי אפשר להיכנס הביתה, אי אפשר פתחו את הסיר, שהשם ישמור, היה מסריח בצורה מזעזעת. מה קרה? הוא בא אחרי שבת ואומר לאותו אחד, מה קרה? עשיתי בדיוק מה... אומר, רגע, אבל הוצאת את הזוהמה קודם מהאיש של הבהמה? אומר, לא אמרת לי להוציא את הזוהמה. הוא השאיר את זה כמו שהוא, וממד זה עם כל ה... זה נמשל על הנפש של כל אחד. כל אחד נולד עם מעלות וחסרונות. אם אנחנו לא נטפל בחסרונות ולא נוציא אותם ולא נעבוד איתם, ורק נמלא את המעלות ולא נשיב לב לחסרונות, זה יהיה בדיוק כמו הקישקה של אותו אחד. ככה זה נראה. נעל. גדולה עבודה ומלאכה המאשרת את בעליה, ואין לך נועם יותר גדול מעבודת האדם המהפך את הרע לטוב. הדבר הכי נעים שיכול להיות לבן אדם, שהוא מצליח להפוך משהו שלילי ולהפוך אותו לחיובי, אין כיף יותר גדול מזה. כשאדם יודע לנצל אופי מסוים שנראה לו שזה חיסרון, והוא ילמד איך לנצל את זה, לנתב את זה לכיוון החיובי. אדם החורש וזורע בכברת ארץ עידית ומוצא ברכה מרובה, הנה לא יתענג כמו החורש וזורע אדמת זיבורית ומוצא בה ברכה מרובה, כי בזה ימצא גם סיפוק מוסרי בפועל ידיו ובעבודתו המרובה, נוסף על הרווח הכלכלי. חוץ מזה שהוא הרוויח כסף שהוא לקח והשקיע, הוא פשוט נהנה, הוא נהנה מכך שהוא הצליח להפוך את הרע לטוב. וכן הדבר, כי גדולה עבודה ומלאכה מוסרית המאשרת מלשון עושר את בעליה בעושר נצרי. כי העבודה בחילוף ותמורת הרע בטוב ואת המגונה בנאה מענגת את האדם יותר משקידת הטוב והנאה. כמו שאנחנו יודעים שמוסבר בתניה, שהוא מביא את זה כאן את הציטוט מהתניה, מהזוהר שמופיע בתניה, על טעמים של אוכל. אוכל מתוק זה טוב ונחמד, אבל אוכל מטובל וחריף מעורר את הנשמה הרבה יותר. אותו דבר גם בנמשל, דבר מידה טובה היא מעולה, אבל אם אפשר להצליח להפוך את המגונה לנאה, כמה זה הרבה יותר מעולה. הלשון של הזוהר הוא כמאמר, מן מנחון דיחשוך מאפחן לנאורה ותא מן מרי ולמיתקה. שם מדובר על אחד התנאים שרצה לעלות בזוהר להיכל של רבי שמעון, אז אמרו לו, סליחה, פה יכולים להיכנס רק מי שבהיותו בעולם הזה הוא היה בעבודה כזו שהפך חושך לאור וטעם מר הפך למתוק, כי בעבודה הזו יש עונג הכי גדול. התוואים אשר באדם אין המעלות ואין החסרונות. כאן הרבי כבר נכנס לתת איזה פתרון מסוים לאדם שיש לו נפש של מחנך, והוא יודע שצריך לתקן את עצמו, מה לעשות. אז הוא אומר, תוואים שיש לכל אדם, גם המעלות וגם החסרונות, מתחלקים לשתי פלוגות, תוואים תולדתיים ותוואים רגילותיים. יש אופי שאדם נולד איתו, ויש דבר שאדם התרגל במשך הזמן. ושניהם משתרשים באדם מזמן לזמן בעומק יותר. ככל שאדם ממשיך לעשות דבר מסוים עוד ועוד ועוד, זה הופך להיות חלק ממנו עד כדי שזה נהיה מהות שלו. עד כי התולדתי נעשה כמו עצמי, אם אופי שהוא נולד איתו הוא כל כך משתרש אצלו שזה הפך להיות בלתי אפשרות, בלתי אפשרי לחשוב איך יכול להיות הבן אדם בלי האופי הזה, אשר באופן אחר אי אפשר, והרגילותי נעשה כמו התולדתי. ודבר שהתרגלתי במשך הזמן ועשיתי זה הרבה פעמים, זה כל כך הפנמתי את זה שפשוט ככה כאילו נולדתי עם זה. כמאמר, ההרגל נעשה טבע. למה חשוב לנו לדעת את הדבר הזה? כי בזה נבין גם אם יש לנו דבר שלילי, מידה מגונה, מה נעשה כדי להפסיק איתה? פשוט להפסיק לעשות אותה. להפסיק לאט לאט, זה למה הדבר דומה, ניתן דוגמה, כמו אדם שעלינו נפל, שבר את היד. כי היד שלו מגובסת במשך 3-4 חודשים. אחרי 4 חודשים שמורידים את הגבס, הוא חייב פיזיותרפיה. ללמד את עצמו איך מזיזים את היד. מה יש ללמד איך מזיזים את היד? ילד קטן נולד, הוא יודע להזיז את היד. למה אדם הזה צריך עכשיו ללמד אותו להזיז את היד? הכל תקין והכל עובד, כי במשך כמה חודשים הוא לא הזיז, אז מאוד קשה לו עכשיו לחזור ולהזיז. אותו דבר גם בטבע והנהגה של בן אדם. אדם שמתרגל לעשות כל דבר עוד ועוד ועוד, אז במשך הזמן זה הפך להיות קבוע. אדם שרוצה להפסיק את זה, אז פשוט עצם הדבר שהוא לא יתעסק עם זה הרבה זמן, לאט לאט זה עצמו יקרר ויחליש את העניין. זה ההמשך. מובן הדבר. עכשיו, שתי המערכות, מערכת המעלות ומערכת החסרונות, אינן מתגדלות, מתרחבות ומשתרשות מצד עצמם, בלי שום שקידת עבודה ופועל. שום מעלה או חיסרון לא יתקדם ויתחזק אם אדם לא ישקוד ויעשה את זה עוד ועוד ועוד. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שלא יסכיל לאדם ויתחכם בלא לימוד, אף בן אדם לא יהיה חכם אם הוא לא יישב וילמד. אם הוא נולד עם מוח חריף, אבל הוא לא למד בפועל, הוא לא השתמש עם המוח שלו, הוא התנוון מבחינה לימודית, אחרי זמן ייתנו לו סיפור בגמרא, רבי אלעזר בן ערך, אחד התנאים. הרבה זמן הוא לא היה בישיבה, הוא הלך, הגמרא אומרת, למקומות של מעיינות נופש, ואחרי תקופה ארוכה שהוא חזר, הוא פתח את החומש בפרשת בו, בפסוק, החודש הזה לכם, הוא התחיל לקרוא, הוא לא הצליח לקרוא. במקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא קרא, החרש היה ליבם. כך אומרת הגמרא, במקום החודש זה נהיה חרש, במקום הזה זה נהיה היה, במקום לכם זה נהיה ליבם. זה אותיות דומות ומתחלפות. הגמרא גם מסבירה, בחסידות זה מופיע, שזה בעצם מה שקרה לו, החרש היה ליבם, הלב שלו נהיה חרש. מה קרה? מדובר באדם חכם, אבל כשלא מתעסקים עם זה זמן, אז לאט לאט מפסיקים לזהות את הדברים הפשוטים ומובנים. מטעם זה אנו רואים במוחש לעתים קרובות, אשר ילדים או נערים בעלי כישרון רב, או בעלי נטיות רעות, הנה פתאום נשארים הלומדם מבלי התפתח. בבעלי כישרון, כישרונותיהם לא מתפתחים, ובבעלי נטיות רעות, החסרונות שלהם לא מתפתחים. מה גרם לזה? וסיבת הדבר היא, לפי שחסרה השקידה בהתפתחות הכישרונות, וחסרות ההזדמנות בהתפתחות הנטיות הרעות. לכן ככל שלדוגמה, ילד שיש לו סתם ממנו נטייה, נגיד, יש בית עם הציצים, ויש לילד נטייה כל הזמן לתלוש תעלים מהציץ. נגיד, כל הזמן הוא ניגש ותולש. אז מה עושים במקרה כזה? לא ניתן לו הזדמנות לתלוש את הציץ, כי נרים את הציץ למעלה, או שנוציא את הציץ מהבית. הוא לא יעשה את זה הרבה, אז הוא פשוט יירגע בעניין הזה. במקום להילחם עם זה, ולהעצים את זה, ולקשור לו את הידיים, וכן הלאה. אל תיתן לו את ההזדמנות, לאט לאט זה יפסיק להיות. כמו שאומר כאן, לא ניתן הזדמנות לפתח את הנטייה הרעה, לאט לאט זה ירד. אמנם, גם מי שנטיותיו הרעות, הן מצד התולדה והן מצד הרגילות, התפתחו באופן פרוע, ופה באה נקודה. אדם מחנך, נפש של מחנך, גם אם הוא הגיע למצב שהמידות שלו פרועות, הוא רואה, הגעתי למצב הכי גרוע, הוא מתייאש, הוא אומר, זהו, גמרנו, אני אבוד, הוא אומר, לא, יש לו נפש של מחנך, הוא אומר, לא, יש לי שדה מלא קוצים, אני יכול לשנות את זה, אני יכול לעבוד על עצמי. אם תאמין בעצמך, אחר כך אתה תאמין גם בילדים שלך או בתלמידים שלך. גם מי שנטיותיו הרעות, אין מצד התולדה ואין מצד הרגילות, התפתחו באופן פרוע, יש לו האפשרות והיכולת לא רק לדחותם ולהסירה מעליו, אלא גם להופכם מרע לטוב וממגונה לנאה, כמובן בכוח העליון אשר נתן הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מישראל כפי ענייניו. כמאמר הזל, משביעים אותו תהי צדיק. אז מה זה משביעים? מסביעים מלשון סובע. הוא מבואר ומוסבר עניין שבוע זו שהוא הסובע הנפשי אשר לפום גם להשכנע. מה זה נקרא לפום גם להשכנע? לפי כוח הגמל זה עוצמת החבילה שנשים לו על הגב. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא המיס לנו מידה מגונה מסוימת, סימן שיש לנו את היכולת להתמודד איתה ולשנות אותה. שלכל אחד נותן הקדוש ברוך הוא כוחות רוחניים להפך חשוך לנאורה ותמין מריאו להפוך למתקה בעבודתו ביגיעת בשר ונפש. כך, מה הסיכום של הפרק הזה? שזה בעצם התנאי הראשון, כמו שאמרנו בהתחלה, אדם צריך להאמין א' ביכולת שלו לשנות, ובית, להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המידה המגונה כדי שהוא ישנה. זה התפקיד שלו. זה נקרא ביקורת המחנך ביחס לעצמו. ואם אדם יש לו את הביקורת ביחס לעצמו נכונה, יודע להסתכל על עצמו נכון, בעזרת השם הוא גם יצליח בעבודת החינוך. כאן זה סיכום של שני החלקי השיעור. חלק הראשון דיברנו על שימת לב, להפסיק להיות, לעבוד ב... פעולות טכניות בלבד מול הילדים, אלא לעבוד חינוכית, להשקיע בצד החינוכי, ולא לבנות את הכל על הפרס ועל העונש. ואם עשינו פרס או עונש, כי לא היה ברירה, אז צריך לראות איך מרפדים את זה אחר כך בצורה נכונה, כדי לתקן את העיוות שהמצב הזה יצר. החלק השני, דיברנו יותר ביחס לעצמנו, להאמין ביכולת שלנו להשתנות, ואז בעזרת השם, היכולת שלנו לגרום גם שינוי לאלה שנמצאים באחריותנו, הילדים שלנו, שיהיה לנו מהם בעזרת השם הרבה נחת, ונוכל לומר ראו גידולים שגידלנו בעזרת השם. יש עוד שאלות, הדברים, אם הכל ברור. בכלל צריך לדעת שבכל הנושא הזה של חינוך, בעצם אני חושב שאני לא מחדש שום דבר, כי כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. רק הבעיה היא שלא תמיד שמים לב. כי אחרי שאומרים את הדברים, הם דברים מובנים, דברים פשוטים, דברים שכל אחד אומר, זה ממש פשוט. הבעיה היא ליישם את זה. צריך לזכור כלל גדול. שמעתי מאדם שמתעסק בחינוך, ש-90% מההצלחה בחינוך זה התפילות. 10% זה גם העבודה שלנו. אבל 90% זה התפילות. צריך פשוט להתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את השכל הנכון, מה להגיד, ועוד יצא את השכל הנכון, מה לא להגיד, ושנעשה את זה בצורה נכון. פשוט להתפלל על זה. שמתפללים, הקדוש ברוך הוא גם מסייע בידינו שזה עוזר. בדרך אגב, אם נתקשר לעניין ששאלנו, שאלה קודם שאלה, מה זה פעולה חינוכית? אחת הבעיות שמתמודדים זה תפילה. תפילה עם הילדים, מתפללים, לא מתפללים, מה קורה עם זה? זה בעיה שמוכרת מאוד. אחד הדרכים איך אפשר אולי להכניס חיות הילדים בנושא תפילה, לדוגמה, שאם אנחנו בחיים שלנו חווינו תפילות שהתפללנו וראינו שברוך השם הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתנו והעניין נסתדר, לספר את זה ככה כמשיח לפיתומו לילדים בכל מיני הזדמנויות, כמה כיף להתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אם זה דבר שאפשר לשתף אותם, אז ודאי כדאי אפילו לתת את הפרטים. אם זה דבר שלא שייך לגיל שלהם או לעניין שלהם, אפשר לדבר על זה באופן כללי, אבל להגיד להם כמה כיף להתפלל כי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אמרנו את זה סתם בהקשר, לא נו תתפלל כבר כי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, להגיד את זה ביוזמה שלנו כפעולה חינוכית, נחדיר להם את הכיף ואת היוקר של עניין התפילה. זה גם נקודה. אפשר לסגור את זה בבית אחר כך. נשאלה שאלה, אמנם תחורה, כשמונים מהילד את לקטוף עלה מהציץ, על ידי שנרים את הציץ למעלה, לכאורה בסופו של דבר יש עניין לחנך את הילד לא לקטוף. אז בשביל מה צריך לקחת את הציץ לעלות למעלה? היה עדיף להשאיר את הציץ במקום ולחנך אותו לא לקטוף. א', אפשר, ודאי שאפשר, ואפשר שהציץ יעמוד על הרצפה והילד לא יקטוף, ודאי שאפשר. אבל א', לא כל הילדים שווים בדבר הזה. ב', יש ילדים שכשהם כותפים זה לא פעולה לא תרבותית, סך הכל פעולה של מחקר. הוא עושה מחקר כרגע, כמו החוקרים באוניברסיטה, הוא עושה מחקר, הוא רוצה לראות מה יהיה התגובה של של הגזע הוא עושה מחקר. הוא לא תמיד זה פעולה של, הוא רוצה לראות מה תהיה התגובה כשעושים ככה וכן הלאה. הכל זה אני אומר למען הבדיחה. האמת היא, אם תמיד כל ילד לפי עניינו, אם זה ילד שאנחנו רואים שההתמודדות שלנו עם העניין הזה היא מאוד קשה, וכל הזמן אנחנו צריכים, הוא כל הזמן שוב חוזר לזה, אז במקום לתת לו כל הזמן הזדמנויות להביא את הנטייה הרעה שלו, ואז אנחנו נצטרך להביא ביטוי של ענישה כזו או אחרת, או חוסר שביעות רצון שאמרנו קודם שזה גם ענישה, אז אולי כדאי למנוע מלכתחילה את ההזדמנות. למה לפתח את ההזדמנות? אם זה ילד באופי יותר רגוע ויותר טוב, ודאי שעדיף להשאיר את הדבר ולהרגיל אותו בתרבות נכונה. אבל תלוי תמיד לפי עניינו. אם זה ילד באופי יותר קשה, אל תיתן לו את ההזדמנות היומיומית, וכל הזמן נצטרך לבזבז זמן על העניין, אז נמנע ממנו את ההזדמנות הזו, ונשקיע את אותם דקות ארוכות שאנחנו משקיעים בתגובות על המעשה הזה. עדיף להשקיע את הזמן הזה ביוזמה חינוכית שלנו וכן הלאה. אולי לאט לאט נוכל גם להוריד חזרת העציץ, כי הצלחנו להשקיע בפעולת חינוך. כל פנים, בעזרת השם שנצליח ושיהיה, כמו שהם אומרים, חינוך אמיתי וחינוך טוב. הלוואי יפעלו הדברים בי ובאשמים, כמו שהרב אמר בפרשה. המשך יבוא בעזרת השם. יש עוד הרבה נקודות שרציתי לדבר על חנוכה עם חינוך, וגם שכחתי מכל זה, אבל הזמן, אולי עם מילה אחת בלבד, אולי סתם רעיון אחד קצר, לפחות משלל הרעיונות. בחנוכה מדליקים את המנורה בגלל המנורה שהייתה בבית המקדש. אז פה יש נקודה מאוד מעניינת, שהיא מאוד נוגעת גם בחינוך. המנורה של בית המקדש, מי היה יכול להדליק את המנורה?
כל אחד.
הדלקה כשרה וזר, כל אחד יכול להדליק. אבל להכין, להיטיב, לשפוך את השמן, לשים את הפתילה, זה אך ורק כהן. לכאורה זה לא הגיוני, היה צריך להיות הפוך. שלהכין את הפתילה ולשים את השמן, זה פעולה טכנית. תן להם כל אחד, תקרא למישהו שישים. אבל להדליק, מה יותר, תארו לעצמכם שעושים מסיבה גדולה בכיכר העיר, וקראנו לראש העיר, אמרנו לו, אנחנו מכבדים את ראש העיר להכין את הפתילה ולשפוך את השמן, ואחר כך אנחנו נדליק את הנוגה. זה נשמע הפוך. בבית המקדש מה עושים? הכהן יהיה זה שיכין, והדלקה יכול לעשות גם מישהו אחר. מה קורה פה? אז הרב לומד מזה הוראה גדולה בחינוך. לחנך זה נקרא להדליק את האור, להעיר אותו. יש לנו ילד, אנחנו רוצים להעיר אותו, שהוא יהיה מואר, זה נקרא לחנך. מי יכול לחנך? כל אחד. לא צריך להיות פרופסור, לא צריך להיות גדול הדור. כל מי שיש לו ילדים באחריותו יכול לחנך, הדלקה כשרה וזר. איך לחנך? כמה שמן לשים? מה גודל הפתילה? ואיך לסדר את זה? זה צריך לראות מה הכהן אומר. הכהן, דיינו, מה שהרבי הקודם אומר, הוא הכהן שבדורנו. הכהן יגיד לנו כמה שמן ואיזה פתילה וכמה לשפוך ומתי לשפוך. להדליק, כל אחד שידליק. אבל אם עושים את זה עם ההדרכות של הכהן, אז כל אחד יכול להדליק. אבל אם כל אחד יחליט לבד, אני אשים כמה שמן שאני רוצה, ואני אשים איזה פתילה שאני רוצה, ואני אדליק מתי שאני רוצה, אז ככה, ככה גם ייראה המנורה אחר כך. אז זה הוראה מאוד מאוד גדולה, מאוד חזקה בנושא החינוך, ובעזרת השם, שנה הבאה נדבר על עוד כמה הוראות. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. שמעתי שהיום היה מניין גדול ורחב.
היה מניין בבקשה,
במה? זה לא שהיה חשוב.
לא בא אלינו מחר.